טוב, אנחנו בפרק השמיני בהקדמה של הרמב״ם. עכשיו, הדברים שאמרנו בפעם שעברה זה כך, שבני אדם במצב הראשוני מבחינת הנפש זה לוח חלק, ואז מתחילים להיווצר רשמים והשכל מתחיל להיות מתפתח, והמתעורר, כן, המידות מתחילים להיות מתפתחות, כמו שדיברנו בעריכות כבר. יש הבדלים בסיסיים בנטייה אצל בני אדם, ומה שקוראים להטייה זה מצב הגוף. כמו שהרמב"ם מביא פה, רק שינויים במצבי הגוף בין בני אדם יוצרים את ההטייה הבסיסית. רק הרמב"ם אומר שכל זמן שאנחנו מדברים, כן, בגבולות האנושיים, יש יכולת על ידי הבחירה של האדם לבחור את הבחירות שיגרמו להבאת התוצאות. עכשיו אני רוצה לחדד נקודה. האם הרמב״ם טוען, בוא ניקח את שני האנשים שיש הבדלים ביניהם בשכלי. כלומר, שוב, הנפש היא לוח חלק, אבל יש הבדלים. אחד, כמו שהוא הסביר פה, הגוף שלו יאפשר לשכל להיות יותר זוכר, יותר מבין, והגוף של השני יותר בעייתי בדבר הזה. והרמב"ם אמר, אבל אם יהיה קושי ויגיעה, כן, אם ילמדו ויבוננו את זה אב הטבע רב הליכות, הרי הוא ידע ויבין, אבל בקושי ויגיעה. תודה. מה זה אומר? זה אומר שהוא יכול להגיע לתוצאה כמו האדם שבגוף שלו יש את התנאים האופטימליים? זאת אומרת, אם היגיעה וכל זה, הוא יוכל להגיע ל... אז מה שנראה, בוא נתחיל מזה, אם תשימו לב, הרמב"ם לא ככה כותב את זה אחד, אם לכאורה הוא סבר, מה הוא רוצה להראות? הוא רוצה להראות נכון שיש הבדלים בגוף ובמצב הבסיסי, אבל תדע לך שעל ידי בחירה נכונה ועמל ומאמץ אתה תגיע לתוצאה. אם הוא היה סבור שבסוף התוצאות תהיינה זהות, אז לא היה צריך להדגיש את הדבר הזה, הרי זה בדיוק מה שהוא רוצה לומר, אין פה אף אחד לא גוזר עליך גזרה משמיים. אתה יכול להתאמץ ותגיע. כן, אז הוא לא אומר, הרי הוא ידע ויבין כמו אותו אחד שיש לו את הגוף הטוב. מה שנראה שמסתבר, סליחה. לא, בסדר. מסתבר שבקצה, מה שנקרא, יהיו הבדלים. אבל אני חושב שאם ניקח, בואו תיקחו את הספקטרום של אנשים שמוגדרים נורמטיביים. תחו כיתה של תלמידים. יש את העשירון העליון. כלומר, את התלמידים, את התלמידים הטובים. לא טובים ורעים מוסרית. הכוונה, מבחינת היכולת הלימודית, מבחינת הלימודים, הרמה שלהם הלימודית. יש את החלשים, ויש את רוב התלמידים שנמצאים באמצע. עכשיו, אם אתם תעשו חשבון, מה יוצר את הספקטרום הזה? הייתי אומר ככה. מה זה הדבר הזה? כן? שלא יכול. טוב. עכשיו, מה יוצר את הספקטרום הזה? אני עכשיו כרגע לא רוצה לדבר על הקצוות, תכף נדבר עליהם, אבל בוא נדבר על על המרכז של הכיתה. נניח יש כאלו, אם יש לנו מ-1 עד 10, את נדבר מ-2 עד 9. מ-2 עד 9. מה יוצא את הדבר הזה? אחר כך נדבר על קצוות. עכשיו, באופן פשוט, מה שנראה זה ככה. אלו שהם מ-2 עד 9, סביר להניח, שההשקעה שלהם הלימודית, השקעה מבחינת השקידה והקשבה בשיעורים ועשיית שיעורי בית, כל זה, זה פחות או יותר אותו דבר. אז למה הם מגיעים להישגים שונים? כנראה בגלל מה שהרמב״ם כתב פה. זאת אומרת שיש הבדל ב... איך שהוא קורא לזה, בגוף, כן, בפוטנציאל הזה. אבל כל ההבדל בתוצאה הסופית, זה בגלל שאנחנו מדברים על השקעה ממוצעת. בהנחה שהם ישקיעו אותה השקעה, כלומר אותה רמת הקשבה בשיעורים, אותה התמדה בהכנת שיעורי בית, התמדה בחזרה למבחנים וכולו, זה פחות או יותר בממוצע, כולם פחות או יותר אותו דבר. אז זה יהיה התוצאות. המבדיל בין האנשים יהיה הכישרון הטבעי, או במילים של הרמב"ם מצב הגוף. אבל בוא תדמיינו את הילד שבהשקעה ממוצעת, נניח, הוא מקבל 40. את הילד שמקבל 40 בהשקעה ממוצעת. זאת אומרת, הוא משקיע כמו החברים שלו שמקבלים 90, אבל זה מה שהוא מקבל בהשקעה הזאת. תקשיב השיעור, עושה שיעור בית. עכשיו, אנחנו נצמיד לו מורה פרטי, שהוא יתחיל להשקיע הרבה יותר. נניח נכפיל לו את הזמן של ההשקעה. תחשבו ברמת בית ספר יסודי. הוא יגיע, הוא יתחיל להיות עם תוצאות הרבה יותר טובות. בלי ספק. אבל בשביל זה אנחנו נצטרך שהוא ישקיע יותר, נכון? זאת אומרת, נאמר ככה במילים שלנו. בהשקעה הממוצעת שמה שבני האדם באופן טבעי, אחרי כשאני אומר איך נוצרת ההשקעה הממוצעת הזאת, פחות או יותר במידות שלהם, בכושר ההתמדה שלהם, ביכולת הריכוז שלהם, פחות או יותר אותו דבר. ואז יבוא ההבדל בגוף, בענייני המוח, מה שהוא הסביר פה, ויגרום להבדילים בתוצאות. אבל אם אנחנו נאמר, בוא נשקיע יותר מהממוצע, מהרגיל, אז גם התוצאות ישתפרו. ואם ישקיעו מאוד מאוד, אז זה עוד יותר ישתפר. כן? דמינו לכם נניח בחשבון. נכון, נניח ניקח אחד שבמצב הבסיסי שלו, 4 יחידות זה קשה לו, 5 יחידות בכלל סתרי תורה בשבילו. אבל אם נושיב אותו, עכשיו כמה תלמיד ממוצע משקיע בחשבון בשבוע? מקשיב בשיעורים במקרה הטוב, מכין שיעורי בית, פחות או יותר, לפני מבחני מתכונן, נכון? זה פחות או יותר, הוא לא שקוט בזה עכשיו שעות. אבל הוא, ניקח אותו ונתחיל שהוא ילמד 5 שעות ביום. אנחנו נראה שינוי עצום. והוא ילמד 10 שעות ביום, והוא ילמד 15 שעות ביום, אנחנו נראה אותו כבר כמו הטובים של הסביר להניח. שוב, אני לא מדבר על אחד עם מוצב ממש גרוע, אבל עם אלו שדיברנו עליהם. זה בעצם מה שמתכוון הרמב״ם. עכשיו, האם הוא יגיע לתוצאות כמו גדולי המתמטיקאים בעולם? התשובה היא חד משמעית לא. אבל הוא יכול להגיע לתוצאות שהם מה שנקרא בנורמה של בני אדם, לא ביוצא דופן. כן, הוא לא ניומן, אבל, ולא איינשטיין. אבל בנורמה של בני אדם הוא יכול להגיע באמת לתוצאות שנקראות גבול הנורמה של אדם חכם. רק מה? החברים שלו שקראו להם החכמים של הכיתה, בהשקעה ממוצעת הגיעו לזה. הוא יצטרך להשקיע השקעה הרבה יותר בממוצע כדי להגיע. הוא יגיע לזה. זה הכוונה של הרמב"ם. עכשיו צריך לדעת, זה מאוד מאוד משמעותי. בסופו של דבר, בני אדם, הם חיים בספקטרום של הנורמטיביות, או בצד הימני שלו, או בצד השמאלי שלו. ושם נמצאים מרוכזים החיים שלו, בני אדם. בכל התחומים. כן, תיקחו לדוגמת ציור. אז יש צייר, יש אחד שהוא בקלות ראה לכם את הצייר של הכיתה, יש תמיד איזה מישהו כזה, כאילו זה כמה רמות מאנשים הרגילים, הם כושי עושים בן אדם מרובע, מלבן, אצלו זה יצירה. אבל אני שאתה היית מחליט, אני לא מבטר לעצמי, אני כל יום משקיע אפילו שעה בציור, ברור שהיית משתפר, ואם היית לומד כל מיני טכניקות, והיית לומד איך מפעילים את הדמיון כשמציירים, איך מפעילים את זה, איך מפעילים את המוטוריקה של היד, היית משקיע בזה הרבה, סתם בן אדם לא יעשה את זה, אבל נניח שהיית בזה, ברור שהיית משתפר בתוצאות, ברור, פשוט, היית מגיע לתוצאות שהן קרובות לבעלי הכישרון האלה, לא הייתי אומר שאתה תהיה עכשיו, אני יודע, מיכלאנג'לו, אבל תגיע לתוצאות שהן נחשבות טובות בנורמות של החיים שאתה, בסביבת החיים שלך. זה כבר את הרמב״ם, זה דבר מאוד מאוד משמעותי. זה אומר שכל בן אדם יכול לרוץ מרתון. זה מה שזה אומר, אתה רק צריך לתפוס את עצמך. לא רק אלו שנולדו נפתלי אלא שלוחה. גם לאדם שבטבע פסי שם, אבל בערך שהם קוראים את זה כמשימה, הם הצליחו. כל בן אדם לדעתי, המצווה ללמוד תורה, כן, ובעיקר תורה שבעל פה, זה גמרא וכולו, שזה לימוד שתובעני, הוא דורש. כשבני אדם יקחו את עצמם בידיים, חזל אמרו את הדבר הזה, אמרו את זה מילים שלהם, הוא יגעת ומצאת. לחידודי. לחידודי, זאת אומרת, לשפר את יכולת ההבנה שלך. וזה יגעת ומצאת. יגעת ומצאת. אין דבר כזה יגעת ולא מצאת, אין דבר כזה. לכן מי שיתגע, בסוף הוא יגיע לרמה של חוכמה, שהיא מן הטובות. ואומנם בערתי לך זה, כדי שלא תחשוב לאמיתיות, אותן ההזיות שיבדו בעלי גזירת הכוכבים, באשר הם טוענים כי מולדות בני אדם ישימו בעלי מעלה או בעלי פחיתות, ושהאדם מוכרח על אותן הפעולות דווקא. אבל אתה דע, כי דבר מוסכם עליו מתורתנו פילוסופית יוון, כן, יש את בעלי גזירת הכוכבים, מה הם טוענים? הם טוענים שלא רק הגוף משפיע, וזה הרמב"ם מסכים שהגוף של כל אחד מאיתנו משפיע על היכולת, הם טוענים שתי טענות בעצם, הם טוענים שיש את גרמי השמיים שגם משפיעים, מבחינתם זה סוג של מדעי הטבע, זה נקודה אחת, אבל הם טוענים עוד דבר. הם אומרים, אם יש השפעה של גרמי השמיים על הטבע שלך, לעולם לא תוכל לשנות את זה. זאת אומרת, הרמב"ם חולק עליהם בתרתי. הרמב"ם קודם כל טוען שאין השפעה של גרמי השמיים. אותה השפעה שהם מדברים, יש השפעה של גרמי השמיים פיזיקלית וכולו, אבל אותה השפעה שהם מדברים, של השפעת גרמי השמיים על האדם, הרמב״ם סובר שהיא לא קיימת, ואני אוסיף, גם אם תמצי לומר שהייתה קיימת, זה לא אומר שאי אפשר דרך מאמץ ובחירה נכונה לצאת מההשפעה הזאת. אבל אתה דע, כי דבר מוסכם עליו מתורתם פסות יובן, כמו שימתו אותנו את האמת, שמעשה האדם כולם מסורים אליו, אין כופה עליו בהם. ולא מושך לו מבחוץ בשום פנים, שיתהו אל מעלה או אל פחיתות, אלא אם כן תהיה הכנה מזגית בלבד, כמו שבארנו, שיקל בגלל הדבר או יקשה, אבל שיחויה או ימנה אין בשום פנים. כן, אם שמים לב, אתם שמים לב, הוא אומר שני דברים. אחד, אין גורם חיצוני, כן? אין כופה, אין גורם חיצוני מחוץ לגוף, כן, הוא משהו כזה, זה המזג. המזג כן משפיע, שזה המצב הגוף שלך, כמו שהוא הסביר. אבל מעבר למזג הזה, שזה מצב הגוף שלך, אין גורם חיצוני שכופה, ואין גם גורם חיצוני שמושך. כן, הכוונה היא שיגרום לך להיות עם נטייה כזו או אחרת. שמים לב? אחר כך הוא מוסיף, הגורם היחיד שיכול להשפיע על נטייה זה הגוף שלך, זה המזג, וגם שם הוא לא מכריח אותך. אבל שחויב או ימנע הם בשום פנים. ואילו היה אדם מוכרח על מעשיו, והרמב"ם עכשיו רוצה להוכיח שהוא צודק, הוא אומר, אילו היה אדם מוכרח על מעשיו, היו בטלים הציווי והזרה תוריים, והיה כל זה שב גמור, הואיל ואין בחירה לאדם במה שיעשה. השלכה ראשונה, אם נניח שיש גורם מכריח, אז איך יכול להיות ש... איך יכול להיות שהתורה מצווה? הרי כל המושג מצווה מתחיל מזה שיש לך בחירה. מה שיכול לצוות מישהו שאין לו בחירה? זה חסר משמעות. נניח שרק תדמיינו מה זה אומר. אם אני, יש לפני יצור שהוא לא בוחר. מה זה יעזור שאני מצווה אותו? כלומר, כשאני מצווה אותו, אני מצפה שבגלל שהוא, הרי הציווי יוצא מנקודת מוצא, שלולא הציווי הוא היה עושה אחרת, נכון? אם אני מצווה מישהו, זאת אומרת שלולא הציווי הוא היה עושה אחרת. ובעקבות הציווי, הוא יפעל בצורה שאני רוצה. אבל אם אין לו שליטה על המעשים שלו, אז מה זה משנה אם ציוויתי אותו? כאילו, הוא יגיד לי, בסדר, אתה ציווית אותי, אבל אני לא זה שקובע. מה זה יעזור? כל המושג לצוות, זאת אומרת, יוצא מנקודת מוצא של המצווה, יש אפשרויות שונות, והוא זה שיכול להחליט מה לעשות. וכשאני מצווה אותו, אני דורש ממנו, אתה תבחר את האפשרות הזאת. אם אין לו בחירה, מה שיכול לצוות אותו? הציווי יהיה חסר משמעות. אז לכן כל התורה הייתה בטלה. אם יש גורם שמכריח את האדם על מעשים, זה מכריח שיש בחירה חופשית. כמו כן, היה מתחייב ביטול הלימוד והחינוך, לדחות כולנו. כל זה היה הבל, הבל. כלומר, מה שבני אדם, או מה שנראה לכל אחד מאיתנו, שזה פשוט שאנחנו מסוגלים, ואנחנו מרגילים את עצמנו וכולו. הכל היה חסר משמעות, הואיל ואדם אין מה לעשות בהכרח, בגלל מושכו מבחוץ, לשיטת מי שדובר, כן. ממה זה פלוני שיעשה, הוא מדע פלוני שידע, הוא מדע פלוני שיקנה לו. אז איך אנחנו חיים באופן כזה, שזה נדמה לנו רק, שאם אנחנו נבחר, זאת אומרת, נחליט כך, אז יקרה כך, ואם נחליט אחרת, יקרה אחרת. לפי אומר הרמב״ם, אתם צריכים להגיד שזה רק נדמה לנו. עוד דבר, אומר הרמב״ם, והיה השכר והעונש גם כן עוול גמור. אין ממנו קצתנו לקצתנו, ואין מה שם לנו. למה אתה מעניש מישהו? אתה מעניש מישהו כי מה שעומד מחר המושג עונש, שמי שעשה הוא אחראי על מעשיו. זה המושג עונש. אבל לפי שזה שמעון ההורג לרובן, אם זה כפוי מוכרח להרוג, וזה כפוי מוכרח להרג, למה נעלוש את שמעון? הרי אם אתה אומר שכל מה שקורה לבני אדם, קורה בגלל שיש גורם מכריח, אז כל המושג עונש לא קיים. ואיך ייתכן גם כן עליו איתה, לצדיק וישר שאנשהו, קדוש ברוך הוא, על מעשה שהם לא עושה לו מעשה אותו, אפילו השתדל שלא יעשה הוא לא היה יכול. וגם אם אתה לא תהכנות כולם, אתה חושב בהן, בית הבתים, כלית המזור, בכלל מלבד את הפחד, יודעת זה. כי אשר נגזר שיהיה אין מנוס מי אותו. שמה הרמב"ם רוצה לומר, אבל אולי זה גופה שבני אדם בונים בית וכולו, זה בגלל שהם מוכרחים לעשות את זה. מה שנראה לי שהוא מתכוון לומר, בתחושה שלנו, בחוויה שלנו, זה תלוי בנו, אם נבנה את הבית או לא נבנה את הבית. זה לא משהו שיקרה גם בלעדינו. וזה כולו שווה ושקר גמור, ונגד המושכל והמורגש, כן, אתם רואים? מושכל והמורגש, בתחושה, כן? והריסת חומת התורה וחוס עוול להשם מתהלך חלילה לא מזה. אם כן, אם אנחנו נפרט את כל הדברים שהרמב"ם כותב, שמכריחים את זה שיהיה כאן, שיש בחירה לאדם, אחד, המושג ציווי לא שייך אם אין לאדם בחירה, דבר שני, כל ההשתדלות של האדם, כלומר מה שאדם עושה כדי להגיע תוצאה מסוימת, כן, לפתח את עצמו, גם זה לא שייך. עכשיו, ובחוויה שלנו, זה תלוי בנו. שלוש, העונש לא שייך. ארבע, הפעולות המעשיות להשיג תוצאות, במובן שמה שאנחנו חווים, שאם אני לא אעשה זה לא יקרה, גם זה לא שייך. אז כל זה מכריח את זה שיש לאדם בחירה חופשית. האמנם האמת אשר אין ספק בה, שמעשה האדם כולם מסורים אליו, הכוונה לאדם, אם ירצה יעשה, ואם ירצה לא יעשה. מבלי כפייה ומבלי הכרח לא על כך. אין שום גורם שכופה על האדם את הדבר הזה. אבל אם תשימו לב, מעשה האדם כולם, כלומר כל מה שכלול ביכולת האנושית, כל הפעולות שהן כלולות ביכולת האנושית, כל אדם, בעיקרון, אלא אם כן קרו נשיא, לא יודע מה, חולה, הוא פצוע, אין לו איבר כזה, איבר אחר, אבל כל זמן שהוא אדם תקין בגופו, בעיקרון מבחינת הנפש, אין מכריח. כל מה שכלול ביכולת האנושי, ביכולת האדם לבצע. טוב, אנחנו נעצור כאן.